לא בקורן.
מה, קורן? זה אני לא יכולה בלי קורן.
בלי קורן.
כן.
זה לא בגלל. בשם הרב בויר, הלא תנך של קורן.
לא, הרב בויר, אני זוכרת, אני הייתי יושבת בשיעור שלו, זה עשה לי טראומה. היה מרים את התנך ואומר, אתם רואים את הקוף הזה, קשקושים, הכל קשקושים. לא אמנתי, מישהו מרים תנך ואומר על התנך, זה כולם קשקושים, זה הרב בויר. טוב, אבל אנשים רגילים לתנך שהם רגילים לראות, וזה הכל קשקושים. אל תצטטו אותי, אומר התנ"ך כולו. טוב, אני אחלק דף מקורות. כן, אבל כבר צילמתי לפני שאמרתי. רציתי לדעת אם לעשות עוד. בסדר. אין מספיק לכולם, אז יש לי עוד. טוב, אני יעל ציגלר, ואני אדבר על פרקים י"ח עד כ' בירמיהו, נכון? אלו הפרקים שקראתם השבוע. בכלל, אתם כבר נמצאים, כמה זמן נמצאים בספר ירמיהו? חודש, חודשיים, משהו כזה, כן, קצת יותר. אז אני חושבת שאתם כבר, יש לכם את הרושם שמדובר על ספר די מבלבל, מבחינת הסדר, מבחינת התמות, מבחינת המוטיבים, איפה אנחנו הולכים, איך, 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 איך פרק אחד קשור לפרק הבא, זה דברים מאוד מאוד לא פשוטים. עכשיו, וכל מאמר או ספר שמנסה להתמודד עם הסדר והמבנה בספר יהושע, הוא נתקל באמת בבעיה מאוד מאוד גדולה. אחד, מה? ירמיהו. עכשיו באתי עם שיעורים אחרים, נכון. עכשיו, אחד הדברים שהכי פשוטים ונכונים להגיד על ירמיהו, זה שמפרק א' עד פרק כ', שזה הפרק שאנחנו קראתם, יש שם יחידה אחת. ומפרק כ' א' עד למד ו', יש שם יחידה שנייה. עכשיו, יש לנו בעצם כמה מאפיינים של 20 הפרקים הראשונים, לעומת ה-16 פרקים לאחר מכן. אחרי זה בעצם יש לנו נספח היסטורי ואז נבואות העמים, וזה בעצם סוף ירמיהו, אבל מקובל להגיד שהנבואות, הגוף של הספר זה מפרק א' עד פרק למד ו', שזה גם מחולק לשניים. כשהחלק השני, מכ' א' והלאה, מדובר על נמען אחר. הנמען זה המלאכים, זה המלאכים. רוב הפרקים האלו יש להם תאריך, אנחנו יודעים מתי ובאיזה הקשר הנבואות נאמרות, וכנראה הנבואות גם בשביל המלאכים, כשב-20 הפרקים הראשונים יש לנו רק תאריך אחד, וזה בפרק ג' פסוק ו', שזה בימי יאשיהו. יש לנו אולי פה ושם השערה, פרק ז' כנראה בראשית ימי יהויקים, מכיוון שפרק ז' כל כך דומה לקווה, ויש כל מיני השערות לגבי פרק י' וכך הלאה, אבל באמת אין לנו תאריכים. כשב-20 הפרקים הראשונים האויב הוא אויב כללי שבא מן הצפון, נכון? מצפון תיפתח הרעה, וב-16 הפרקים האחרונים, החל בעצם מפרק כף, אנחנו כבר מדברים על בבל. לא רק שאנחנו מדברים על בבל, אנחנו מדברים על בבל כמעט 200 פעמים, שזה הרבה מאוד. ב-20 הפרקים הראשונים יש לנו בעצם איום די, אני חושבת, קל או מרומז על חייו של ירמיהו. בפרקים האחרונים הדברים די מתגברים וחייו של ירמיהו בסכנה הרבה מאוד. אז גם זה משתנה, וזה אני חושבת חשוב לשיעור שלנו היום. עכשיו אני רוצה קצת לדבר על י"ח עד כ' כמעין סיכום ליחידה הראשונה, וגם קצת להבין יותר לעומק את חלק ממה שמסופר בפרקים האלו. דבר ראשון, אני חושבת שיש בפרקים האלו סקירה די יפה של כל הרעיונות של ירמיהו, או לפחות כמעט כל הרעיונות. יש לנו כאן, בפרקים האלו יש לנו מעשים סמליים, שכל אחד מהמעשים האלו מסמל משהו אחר, נכון? הסמל של הכלי ביד היוצר שנשחט ואז עושים כלי אחר, לעומת המעשה הסמלי של שבירת הבקבוק, זה שני דברים הפוכים. נכון? שני מסרים הפוכים. מה המסר של הכלי של היוצר של ישחק ואז אפשר לעשות כלי אחר? איזה מין מסר? במילה אחת? תשובה. מסר של שבירת בקבוק, גזרה. בעצם אני חושבת אחד המשחקים הדי חשובים שאנחנו רואים לאורך ספר ירמיהו, זאת השאלה, האם יש עדיין תקווה? האם תשובה אפשר להועיל כאן עכשיו? האם לא? עכשיו, בעצם השאלה הזאת היא מבוססת על הסיפור של מנשה, שכבר אנחנו יודעים את זה לא מפסוק אחד, גם משלושה פסוקים בספר מלאכים, גם בספר דברי הימים, וגם בירמיהו, פרק תתוו עצמו, שאחרי תקופתו של מנשה נגזרה גזרה. אם נגזרה גזרה, אז איך אפשר לבקש מהעם לחזור בתשובה? זו שאלה מאוד מאוד חשובה, ואנחנו נעים ונדים בין שתי הגישות מצידו של ירמיהו, גישה אחת שאומרת, תעשו תשובה, כי אם אתם עושים תשובה, באמת הדברים יכולים להועיל, והגזרה יכולה להשתנות, יש אפילו בפרק ו', תעשו תשובה פן יבוא הדבר, ויש בפרק י' ג', תעשו תשובה בטרם, יבואו, כאילו שיש כאן בעצם משהו תרומי כאן, שעוד לא הגענו למצב שאפשר להגיד שכבר נגזרה הגזרה, שזה בעצם גם בא לידי ביטוי בפרק הקודם, בפרק י"ז, מתי בסיפור של מסע שבת, נכון, שם ירמיהו אומר, אם תשמעו, אז הכל יהיה בסדר. לא, הכל יהיה בסדר, אבל אפשר באמת לשנות את הדברים. ואם לא, אז הדברים הולכים לקרוס. אז שם באמת יש אמירה, ישנה אמירה של אפשרות לתשובה. כשבמקומות אחרים באמת אנחנו מרגישים את הסכנה שמתקרבת, שאין שום אפשרות להועיל עם תשובה, מה שדי תואם את המסר של צפניה, שצפניה גם במקביל, שהוא מנבא במקביל לירמיהו, והוא בעצם רואה שום אפשרות לשנות את הגזרה. אז זה, אבל זה מאבק בתוך ירמיהו. ירמיהו לא כמו צפניה. צפניה אין אפשרות בירמיהו. הוא נע ונד, הוא קצת משחק עם הדבר הזה. אני יודעת שיש כאלו שרוצים להגיד שבעצם יש כאן גזרה של עונש. והשאלה המורכבת שירמיהו כל הזמן שואל את עצמו, זה האם לשנות את העוצמה של העונש, אפילו את הסוג של הגזרה. אם הגזרה נגזרה שעם ישראל חייב לסבול 70 שנה, שאיפה זה? עוד לא הגעתם לשם. שזה בפרק כ"ה בירמיהו, שהוא מדבר על 70 שנה. 70 שנה של עונש בטוח יש. השאלה היא איזה סוג של עונש? האם העונש הזה חייב להיות שריפת העיר? האם זה חייב להיות חורבן הבית? האם זה חייב להיות את הגלות ואת החרב ואת כל הדברים הנוראים שבסופו של דבר התרחשו? או האם אפשר להגיד שתחת עול מלכות בבל זה מספיק עונש? עכשיו למה 70 שנה? מאוד פשוט. מנשה 55 שנים, עמון עוד שנתיים, 13 שנה של יאשיהו לפני שהוא התחיל את הרפורמה שלו, נכון? בשנת 13 ליושיהו, ירמיהו מתחיל לנבא. אז יש לנו 70 שנה של חטאים. עכשיו אחרי שיושיהו התחיל את הרפורמה, אז יש באמת שם את התיקון הזה. זאת באמת שאלה אחת שמופיעה בפרקים שלפניכם, ורציתי להביא את זה לתשומת לבכם, כי לדעתי זאת שאלה מאוד מרכזית בספר ירמיהו. עכשיו, מעבר לזה יש כאן גם, אני מנסה כאן לעשות קצת סגירה של הדברים, יש לנו כאן גם הבאה של תמיהה לגבי השאלה של איך ייתכן שעם ישראל חטא. זה בעצם תואם די את התיאור, יש לנו את זה כמה פעמים, אבל התיאור הכי ידוע זה בפרק ב', כשהקדוש ברוך הוא אומר אותי עזבו, נכון, באר מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות שלא יכילו מים, נכון? זה בעצם, מה אתם עוזבים את הדבר הכי פורה, הכי טוב. אז יש לנו גם די ביטוי דומה, ושוב, זה ביטוי שהוא מאוד אופייני לירמיהו, גם יש לנו את זה בפרק ב', גם יש לנו את זה בפרק י"ז, אבל שימו לב שיש לנו את זה פה בפסוק י' והלאה, היעזוב מצור שדי שלג לבנון. טוב, יש פרשניות שונות של לגבי מה בדיוק הפירוש המילים האלו, אבל זה ברור מה הוא רוצה להגיד. אם ינטשו מים זרים קרים נוזלים, כי שכחוני עמי, אני בפרק י' פסוק ט' כי שכחוני עמי לשווא, ולשווא יקטרו, ויכשילום בדרכיהם שבילי עולם ללכת נתיבות דרך לא סלולה. אז גם זה די אופייני. אני מנסה להמחיש עד כמה שהדברים כאן בפרקים האלו הם דברים מוכרים. כמעט כל מה שמופיע כאן לא צריך להפתיע אותנו, כי זה מסוג הדברים שראינו לא פעם ולא פעמיים בסיפור של ירמיהו. עכשיו, יחד עם זה, חשוב לומר שאני חושבת שאנחנו מתקרבים אל הסוף של נבואות ירמיהו. ואחד הרמזים לזה, לפחות יחידה אחת של נבואותיו של ירמיהו, אחד הרמזים לזה זה פסוק בפרק י"ח, פסוק ז', כשהוא מציב כאן בפניהם את שתי אפשרויות כנמשל לכלי הזה שנשחק. הוא אומר כך, רגע אדבר על גוי ועל ממלכה, לנטוש ולנטוץ ולהביד. ושב הגוי הזה מרעתו אשר דיברתי עליו, וניחמתי על הרעה אשר חשבתי לעשות לו. ואז בפסוק ט' הוא אומר, ורגע אדבר על גוי ועל ממלכה, לבנות ולנטוע, ועשה הרע בעיניי. מה זה מזכיר לכם? הרעיון כבר אמרנו, אבל מה זה מזכיר לכם, כל הניסוח הזה? הקדשת ירמיהו בפרק א', כשהקדוש ברוך הוא מקדיש את ירמיהו בפרק א', זה בדיוק מה שהוא אומר לו. הוא מצווה עליו בפרק א', פסוק י', ראה יפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהביד ולהרוץ לבנות ולנטוע. כלומר, אנחנו מגיעים לאיזשהו מעין סיכום. כלומר, ירמיהו חוזר על ההתחלה, הוא אומר, הנה, אני באתי לפניכם להגיד לכם מסר, קצת להזיז אתכם, קצת לגרום לכם תשובה, וכנראה כאן הוא נורא מאכזב. כלומר, יש כאן מעין סיכום לכל משרתו, שעד הרגע הזה לא בדיוק הועיל, לא בדיוק עלה בידו באמת, באמת לשנות את המצב, וכמובן הדבר הזה בא לידי ביטוי יותר מכל דבר אחר בהתנכלות לחייו של ירמיהו, שקורה כאן בפרק י"ח. בפרק י"ח, בפסוק י"ח, בפרק י"ח, ויאמרו לכו ונחשבה על ירמיהו מחשבות, כי לא תובד תורה מכהן ויצא מחכם ודבר מנביא, לכו ונקרו בלשון ואל נקשיב על כל דבריו. וזה בעצם אני חושבת לא הפעם הראשונה שיש לו התנכלות לחייו של ירמיהו, וגם לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים תגובה די קשה וחריפה של ירמיהו, אבל אני חושבת שהתגובה כאן היא הרבה יותר חריפה ממה שראינו קודם. אני לא יודעת אם אתם הרגשתם את זה כשאתם קראתם, אבל זה פסוקים מאוד מאוד קשים פה. החל מפסוק כף, הישולם תחת טובה רעה, כי חרו שוחל לנפשי, זכור עומדי לפניך לדבר עליהם טובה, להשיב את חמתך מהם, לכן תן את בניהם לרעב, והגירם על ידי חרב, ותהיינה נשיהם שקולות, ואלמנות ואנשיהם יהיו הרוגי מוות, בחוריהם מוכי חרב במלחמה, תשמע זעקה מבתיהם, כי תביא עליהם גדוד פתאום, כי חרו שוחה ללוכדני, ופחים תמנו ברגלי, וכולי. זה מסוג הדברים שכן ראינו קצת קודם, אבל זה הרבה יותר חריף, וזה מורה על איזשהו, אני חושבת, קריסה של הנביא פה. הקריסה שאנחנו נראה את זה גם מול העם, ומה אנחנו נראה בתחילת פרק אף? מול השם, נכון? פיתתני השם והפת, ושם יש את האמירה, ניסיתי לא לומר את דברי השם, אבל השם היה יותר מדי, יותר מדי קשה עליי, והוא לא נתן לי אפשרות להתחמק. אבל יש כאן בעצם בסוף, הסיפור של ירמיהו מעין קריסה הן מול העם, הן בתפקידו מול העם, והן מול השם. והדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה.
אבל יש לך בתוך הדברים, הזיהוי הזה הוא בעל, כי כל הפרשים אנחנו מכירים
א' עד כף?
לא, שהפרקים האלה הם באמת סוף הנבואה שלו?
לא, לא, לא התכוונתי להגיד סוף הנבואה. אבל שיש כאן מין סוג של סיום כאן. ברור שזה לא סוף הנבואה, וגם אני חושבת, אין כאן באמת... היחידה שבאה בפרק א', תסתכלו בפרק א', הדבר אשר היה אל ירמיה מאת השם, כלומר, יש כאן תחושה שהדברים כאן מתחילים מחדש. אבל אין כאן פתרון גם למשבר של ירמיהו. באמת הדברים הולכים ונהיים יותר חריפים. אני גם חושבת ששני היחידות האלו חופפות בזמן. אבל החלוקה כאן בין א' עד כ' לבין כ' א' עד ל' ו', אני חושבת שהיא קיימת.
לא, תראה כמה שקיעה לי מה שאמרת שהפריקי שבירה האלה נראה לך שהם הסיום שלו. השאלה אם זה שהוא הכרחי או שיכול להיות שהוא גם... נקודה באמצע של המשימה שלו ואחריה הוא ממשיך.
זאת באמת שאלה שאי אפשר לדעת, כי אין לנו שום תאריך כאן. בעצם אנחנו תמיד עובדים עם איזשהו מרכיב אחר או נתון אחר, וזה הנתון הספרותי, וגם זה לא מאוד עוזר. מאוד לא עוזר. כלומר, השאלה לגבי ההריגה הספרותית של ספר ירמיהו נשארת כשאלה שאי אפשר לפנח. לפחות על פי מה שיש בידי, כולם מנסים, אבל אני לא חושבת באופן משכנע. מה שאני מנסה להגיד זה שבכל זאת יש כאן תחושה של קריסה מסוימת או סיום מסוים, והדבר הזה גם בא מול העם וגם מול השם. וזה בעצם מה שאני רוצה לתאר היום. אגב, יש עוד כמה דברים שאני רק אזכיר אותם, וזה שיש לנו גם פה את המקומות ש ירמיהו כל הזמן מנבא. איפה ירמיהו כל הזמן מנבא? בירושלים, בגי בן הינום, בחצר בית השם, נכון? הוא עומד שם באמצע ובעצם מצביע כשילו יהיה הבית הזה, נכון? זה ההצבעה שלו היא מאוד 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 חזקה, מאוד חריפה, ולא כל כך, העם לא כל כך אוהב את זה. אפשר להבין מדוע. אבל שימו לב עד כמה, שוב, שהמשימה של ירמיהו היא משימה מאוד מאוד קשה. כלומר, העבודה שהיא עושה כאן והקריסה, אפשר להבין אותה על הרקע של המשימה המאוד מאוד לא פשוטה. יחד עם זה, אני חושבת, בין היתר, אחד הדברים הקשים, זה שירמיהו עומד בתוך העם בירושלים, ומנבא על על ההשמדה שבא על המקום הזה. אז גם את זה אנחנו יש לנו כאן. עוד דבר אחד שרציתי להזכיר, וזה שיש לנו פה בפרקים האלו, אני לא יודעת אם אתם שמתם לב לזה, אבל הרבה מאוד הקבלות למגילת איכה, שזה מהווה שיעור בפני עצמו וגם נושא בפני עצמו. אבל כן רציתי להביא את זה לתשומת לבכם, אם במקרה אתם לא כל כך שמתם לב לאורך קריאתכם, זה בא לידי ביטוי כמובן לאורך ספר ירמיהו, שיש הרבה מאוד הקבלה למגילת איכה. ואני חושבת שהרעיון שעומד מאחורי הדבר הזה זה לא דווקא שירמיהו כתב את מגילת איכה, כי זה לא כל כך חשוב, אלא שבעצם מגילת איכה זה המימוש של נבואות ירמיהו. כלומר, ירמיהו מוביל אותנו למגילת איכה, והדבר הזה אולי אני אביא כמה דוגמאות. דוגמה די ידועה זה בנאום בפרק כ', הנאום המריר של ירמיהו, פיתתני השם ואפת, בפרק כ' פסוק ז', חזקתני ותוכל, הייתי לשחוק כל היום כולו לועג לי. אז יש לנו בעצם אותו, כמעט אותו פסוק באיכה פרק ג', פסוק י"ד, הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. זה מאוד מזכיר את הסיפור הזה, אבל יש לנו גם לאורך הקריאה, תסתכלו למשל בפרק י"ח, פסוק ט"ז, לשום ארצם לשמע שריקות עולם, כל עובר עליה ישום ויניד ראשו. יש לנו תיאור מאוד מאוד דומה בפרק ב', וכך הלאה. אפשר באמת לדפדף בירמיהו וכל הזמן לשמוע לשונות של איכה. אז חשבתי אולי שזה גם חשוב להביא את זה לתשומת לבכם. אומנם מה שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם אני רוצה קצת לדבר על קריסת ירמיהו. מה קורה כאן לירמיהו. ואני חושבת שזה מקובל לומר שירמיהו יש לו תפקיד מאוד מאוד קשה, והוא האומלל מתוך כל הנביאים. כלומר, יש חלק מהנביאים, הרבה מאוד מהנביאים לא רוצים להיות נביאים. זה דבר שהוא כל כך רגיל, שאנחנו, זה לא כל כך מזיז אותנו. אבל לא כל הנביאים אומללים באותה מידה כמו ירמיהו, ובהחלט אפילו אם הם לא שמחים, הם לא מעידים על הקושי שלהם כפי שירמיהו מעיד על זה. יש לי ירמיהו, וזה דבר אחד שמאוד, שמאפיין את ירמיהו, הרבה מאוד אוטוביוגרפיה בתוך הנבואות שלו. אני מניחה ששמתם לב לזה, לרוב, לא לרוב, אני חושבת שזה רק מופיע ב-20 הפרקים הראשונים. כלומר, בעצם כל התיאור שקורה לו מכ' א' ועד בעצם למדחה, תיאור ששמו אותו בכלא, תיאור שדנו אותו למוות, תיאור שהרעיבו אותו, ששלחו אותו לתוך הבור, שהאשימו אותו שהוא בגד בהם, ושהוא בעצם היה לצידם, אמר לצידם של הבבלים, כל הסיפורים האלו מסופרים בגוף שלישי. כשירמיהו, בפרקים שאתם כבר קראתם, היו לכם, אני מניחה שאתם זוכרים, היו לכם הרבה מאוד עדויות, מאוד מאוד אישיויות של כאב, של צער, של משהו מאוד אישי. יש לנו את זה בפרק ט' פסוק א', יש לנו את זה בפרק י' א', יש לנו את זה בפרק ט' ו', יש לנו את זה בפרק י' ז', יש לנו את זה פה בפרק י' ח', ובסוף יש לנו את זה בפרק כ'. כלומר, זה כמעט ולא נפסק. העדויות של ירמיהו על האומללות שלו ועל המצב הנפשי שלו, זה כל הזמן. זה כל הזמן. אז זה חלק, אני חושבת, ממה שמאפיין את ספר ירמיהו. עכשיו, הסיבה שהוא כל כך אומלל זה יותר אולי מנביאים אחרים, אם אנחנו מקבלים שהוא יותר באמת קשה לו מנביאים אחרים, זה יכול להיות אחד מכמה דברים. זה יכול להיות באמת הסוג הנבואות שלו. כלומר, עצם הנבואות שלו מאוד 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 לא פופולריות. כל מה שהוא רוצה להגיד זה דברים מאוד קשים. ואגב, חז"ל אומרים, וזה המקור הראשון, כאן במסכת בבא בתרא, כשחז"ל מדברים על הסדר של של ספרי תנ"ך, אז שואלים, יחדי ישעיהו קדי מירמיהו ויחזקאל, ליקדמי לישעיהו בראשית. כלומר, אנחנו רוצים לשים את הדברים בסדר כרונולוגי. השאלה הזאת קצת מבלבלת, למה? כי ישעיהו באמת כאן בקודם, נכון? אבל הסדר של הגמרא איננו הסדר שלנו. הוא בא לידי ביטוי בקטע הרמצובה, והרמב״ם פוסק הלכה כמו הגמרא, אבל אצלנו ישעיהו באמת בא קודם. אז השאלה של הגמרא לא כל כך מובנת, אבל השאלה היא, בוא נשים את ישעיהו בראש. אבל הגמרא מסבירה כך, כיוון דמלאכים סופי חורבנה, וירמיהו כולה חורבנה, ויחזקאל רישי חורבנה וסייפי נחמתה, וישעיהו כולי נחמתה, סמכינן חורבנה לחורבנה ונחמתה לנחמתה. בעצם הגמרא רוצה לענות שהנתון שהם משתמשים בו, הקריטריון שמשתמשים בו כדי לסדר את הדברים, זה לא קריטריון כרונולוגי, אלא של תוכן. עכשיו, כמובן, הרעיון הזה הוא לא נכון. כלומר, ישעיהו לא כולי נחמתה. אני חושבת שיותר מ-50% של ישעיהו לא נחמתה. זה נבואות של פורענות. אם אנחנו כוללים את נבואות העמים, בטוח. וזה לא נכון שירמיהו כולי חורבנה. יש לנו לפחות את למד עד למד ג', שעוד פרקים שיבואו אליכם לטובה, הם פחות או יותר פרקי נחמה. פה ושם יש לנו קצת נחמה, אפילו באמצע י' ז' יש לנו ברוך הגבר אשר יפתח בשם, קצת פה ושם. אבל בעצם חז"ל מביאים כאן עמדה שירמיהו שואף לחורבן. הוא בעצם אין לו הרבה מאוד אמירות חיוביות, נבואות חיוביות, ואני חושבת שזה פחות או יותר נכון. כלומר, האמירה הזאת היא אמירה די שמסבירה לנו מדוע כל כך קשה לירמיהו. הרבה יותר כיף להיות ישעיהו מאשר להיות ירמיהו. זה לא מסביר את הכל, מכיוון שגם צפניה, הוא, כפי שאמרתי קודם, הוא נביא של פורענות. הייתי אומרת שעמוס, אחד הנביאים שהאם הכי, עם הנבואות הכי הכי קשות עשיתם? למדתם 19? עוד לא. שעמוס זה נבואות מאוד מאוד קשות של פורענות, והוא לא מרים את ידיו, הוא לא מתאר את עצמו באותו סוג של מרירות כמו ירמיהו, זה לא כל הסיפור, אבל אולי זה חלק מהסיפור. גם זה שהוא כל הזמן מתמודד עם נביאי שקר. זה דבר שאתם כבר ראיתם את זה הרבה מאוד, נכון? ראיתם את זה בפרק י' למשל, תראו את זה עוד הרבה בפרקים הבאים. יש גוש של פרקים מכ"ז עד כ"ט, שזה מעין גוש של ירמיהו מתמודד עם נביאי שקר. עכשיו, אנחנו חייבים גם לדמיין לעצמנו עד כמה שזה מעיק על ירמיהו. ירמיהו אומר דברים, הוא אומר דברים מאוד לא פופולריים. בכל זאת זה לא קל לעכל את הדברים שהוא הולך להגיד. מה הוא אומר? בין היתר הוא אומר שהבית תשרף והעיר תשרף. ובהמשך הוא יגיד דברים עוד יותר לא פופולריים, הוא יגיד דברים מהסוג של תסגרו את עצמכם, תסגירו את עצמכם לבבלים. הוא בעצם אומר להם, תוותרו, תרימו ידיים, תקחו את הדגל הלבן ותצאו מהעיר. זה דברים שהם לא פשוטים לקבל. הוא כותב מכתב לאנשי הגולה ואומר להם, תשבו שם, תרגישו נוח, תבנו בתים, תתארו לעצמכם שרב היום ישלח מכתב ליהודי ארצות הברית ויגידו להם דבר כזה. כולם מתקומם נגד האמירה הזאת. זה אני חושבת, אמירה מאוד מאוד קשה להקל, וזה מסוג הדברים שירמיהו חייב להגיד. אמנם מה שיותר קשה לו זה שבעצם נביאי השקר עומדים לצידו ואומרים בדיוק את ההפך. הוא אומר, לא יחזרו כאן כלי השם, נכון? כלי בית השם נלקחו לבבל באיזה שנה? מישהו זוכר את ההיסטוריה קצת? יפה, ומה? 11 שנה לפני החורבן הייתה לנו את גלות יויכין, ואז נלקחו לא רק את אצילי העם וכמעט את כל בית המלוכה חוץ ממתניה שהוא צדקיהו, אבל גם את כלי בית השם. וירמיהו מנבא, לא יחזרו כאן כלי בית השם, קודם תהיה גלות שלכם. ולצידו עומדים נביאי שקר, אתם תשמעו את זה בפרק כ"ז, ואומרים עוד שנתיים ימים ויוחזרו פה כלי השם. זה הסיפור של חנניה בן עזור, זה מאוד מקשה על ירמיהו. זה חלק, אני חושבת, מהתפקיד הקשה שלו. אגב, כאן במספר 3, לא נקרא את זה יחד, אבל אני הבאתי לדוגמה אחד המדרשים שאני חושבת שמביע, יש הרבה מאוד מדרשים שמביעים את האומללות של ירמיהו, אבל כאן ירמיהו בעצם מביע בצורה מאוד מאוד יפה את הלא הגון בחייו. כלומר, אני גם נביא, אני גם כהן, הוא בעצם אומר, כמו משה שתפקד גם ככהן, אתה אפשרת לו לברך את העם, יברך השם וישמריך, ואני לא יכול לברך את העם בברכות כהנים. במקום לברך, אני חייב לקלל. והמדרש הוא מאוד מאוד יפה, איך שהוא מביע את זה. אמנם, אני רוצה קצת להבין את העדויות של ירמיהו. כלומר, מה זה בעצם אומר לנו? דבר ראשון, אני חושבת שהעדויות עצמן די, לא יודעת אם זה מדויק לחלוטין, אבל מתגברות. כלומר, באינטנסיביות שלהם. זה בוודאי נכון ביוד ח' וכף. כפי שאמרתי. בי"ד ח' יש לנו שם את ההבעה הכי חריפה של כעס כלפי העם. ובכף, אני חושבת, ההבעה הכי חזקה של כעס כלפי השם. עכשיו, העדויות האלו, יש, אני חושבת, הרבה סיבות שיש לנו כל כך הרבה עדויות אוטוביוגרפיות. אחד הדברים שאנחנו רואים, זה שהעדויות של ירמיהו די, אם לא תואמות, די קשורות לנבואות מסביב. אני אביא לכם כמה דוגמאות כדי שתרגישו את זה. תסתכלו למשל בירמיהו ט"ו. עכשיו, בירמיהו ט"ו, ירמיהו אומר בפסוק י', אחד משתי פעמים שהוא אומר את זה, שהוא היה עדיף אם הוא לא היה נולד, נכון? שזה די תואם את איוב. רק איוב וירמיהו אומרים את זה. אוי לי אימי, בפסוק י' בפרק ט"ו, אוי לי אימי, כי ילדתיני איש רי ואיש מדון לכל הארץ. לא נשיתי ולא נשובי, כולו מקללני. כלומר, למרות שאני טוב, כולם מקללים אותי, והיה עדיף שאני לא היה נולד. למה? כי כל מה שאני אומר זה ריב ומדון. אז זה מאוד פשוט. אבל מה שאני רציתי לציין כאן, זה שהאמירה הזאת באה בעקבות פסוקים ח' ותת. תסתכלו מה יש לנו בפסוקים ח' ותת. זאת נבואה, נבואה מאוד קשה מהשם. עצמו לי על מנותיו מכל ימים. כלומר, במקום הברכה שהעם יהיה כחול, אז מי החול עכשיו? האלמנות. הבאתי להם על אם בחור שודד בצהריים. יש לנו את האם כאן. היפלתי עליה פתאום עיר ובהלות. ומללה יולדת השבעה, שזה כמובן גם היפוך של שירת חנה, נכון? ומללה יולדת השבעה, נפחה נפשה הבאה, זה בעצם מספיק לנו. רציתי לציין כאן ולהראות לכם שיש לנו את האם והילד, יש כאן משחק, כלומר, עם ישראל, יש נבואה על האימהות והילדים ועם ישראל והעונש, ואז הנביא בעצם אומר, גם אני מרגיש את עצמי מול אמי בחלק מהנבואה הזאת. כלומר, מה שאני מנסה לומר, ודי באופן כללי, לא יותר מדי לחשוב על ההקבלות, אבל שיש כאן משהו שזורם בין העדויות של הנביא לבין הנבואות עצמן, כשהנביא כאן בעצם מזדהה עם העם. הנביא כאן בעצם מביע הזדהות עם העם. הם מקבלים עונש על אם ובן, ואני מביע גם איזושהי תחושה שגם אני מול אמי מרגיש את עצמי במצוקה או במשבר. עכשיו, הדבר הזה, אני חושבת, אפשר לראות את זה כמה פעמים, אבל בעצם מה שאני מנסה להגיד כאן, זה שבמידה מסוימת ירמיהו מזדהה עם העם. באופן מאוד עמוק. ואני חושב שצריך להבין שחלק מהעדויות שלו נובעות מהתחושה הזאת, שהוא מאוד מזדהה עם העם. זה אנחנו נראה הרבה מאוד פעמים בספר ירמיהו. ירמיהו כל הזמן קובל על הכאב של העם. מישהו יכול לחשוב על דוגמה של משהו שכבר קראתם? כל הזמן קובל על הכאב של העם. באופן מאוד אישי. עכשיו, צריך קצת להיזהר עם הדבר הזה. כי בספר ירמיהו, אחד הדברים הכי מבלבלים בספר ירמיהו, זה לזהות את הדובר, נכון? האם ירמיהו מדבר בעצמו שם? האם השם מדבר שם? אולי זה ירושלים? הרבה מאוד פעמים קשה מאוד לדעת. אבל כשירמיהו, כשיש קול אישי, אנחנו שומעים בין היתר הזדהות עם העם, כאב מאוד מאוד עמוק. אולי מישהו חושב על דוגמה? מה? י' י' ג' יפה. טוב, כאן אני לא יודעת אם זה אותי הזדהות עם העם, כאן הוא קובל על הנביאי שקר יותר. נכון? הוא, השם אלוקים, הנה הנביאים, הוא כועס עליהם. אולי בפרק הקודם, כן, תסתכלו בפרק הקודם, בי' ג' י' ז', הנה יש לנו כאן דוגמה מאוד יפה, היא לא הדוגמה היחידה, כמובן, זה כל הזמן, תסתכלו בי' ג' י' ז', ואם לא תשמעוה, במסתרים תבכן נפשי מפני גבה, ודמוע תדמע, ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר אדוני. זה נשמע לא כהשם, לכן זאת דוגמה טובה, כי הוא מדבר על עדר השם, הוא לא מדבר על עדרי, ולכן זה נשמע מאוד כמו ירמיהו, וזה נכון, ירמיהו מאוד מזהה עם העם, הוא מזהה עם העונש שלהם, עם הכאב שלהם, ואגב, גם באותו פרק שאנחנו קראנו עכשיו בפרק תתוו, באחד העדויות שלו, הוא אומר משהו מאוד מאוד מעניין, הוא אומר שבהתחלה הוא מאוד שמח, בנבואתו. תסתכלו כאן בפסוק תת זין. הוא אומר, נמצאו דבריך ואוכלם. מי זה מזכיר לנו? מזכן, נכון? ואוכלם. והיא דברך לי לססון ולשמחת לבבי, כי נקרא שמך עליי, אדוני אלוהי צבאות. אך, אני הוספתי את האך, אך לא ישבתי בסוד בשחקים ואלוז, מפני ידך בדד ישבתי, כי זם מלאיתי. מה זה מזכיר? איכה ישבה בדד. ירמיהו חווה את החוויה של העם. לפעמים לפני שהם חווים, אבל ההזדהות בין ירמיהו לבין העם היא הזדהות מאוד מאוד חשובה. גם הזדהות רגשית, גם הזדהות בעונש. אנחנו רואים את זה תוך כדי העדויות שלו גם. כלומר, עדויות אישיות מכיוון שירמיהו מתפקד כאן באופן מאוד אישי. הוא משתף את עצמו באופן מאוד עמוק בצערו של העם. ואגב, אני מודעת לזה שלא כל העדויות זה לטובת העם. כמובן, הדברים שקראנו בפרק י"ח, זה נראה לנו בדיוק בניגוד לדבר הזה. אבל באופן כללי, העדויות האישיות באות להראות לנו שזה אדם שמכניס את האישיות שלו לתוך נבואתו. בין היתר לצורך הזדהות עם העם, אבל יחד עם זה, הצד השני הוא גם נכון. העדויות כאן גם מראות את ההזדהות שלו עם השם. והדבר הזה הוא גם מאוד מאוד חשוב לצורך הבנת העדויות האישויות. זה גם בא לידי ביטוי, למשל, אם תסתכלו בפרק י' א'. בפרק י' א', כאן, הקדוש ברוך הוא מודיע לו שיש כאן התנכלות בחייו. עכשיו, כאן בעצם יש לנו את הפעם הראשונה שירמיהו בעצם מתעורר ומבין שהדברים לא פשוטים. שהעם לא כל כך, לא כל כך, לא רק שלא מקבל, אבל שחייב בסכנה. ותסתכלו מה כתוב בי"א י"ח, ואדוני הודיעני ועדה, אז הראיתני מעל אליהם. כאן הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו. עכשיו, מיד לפני זה, שימו לב שיש לו כאן אחד, אני חושבת, הנבואות היפות. כשהשם אומר בפסוק תדבב, מל ידידי בביתי. אני לא רוצה אותם בביתי. הוא קורא להם ידידי. אבל מה הם עושים בביתי? עשותה מזימתה הרבים, ובשר קודש יעברו מעליך, כי רעתיכי אז תעלוזי. כלומר, זה מאוד מזכיר את ישעיהו פרק א', נכון? אני לא ביקשתי מכם רמוס חצריי. אם אתם באים עם רעה, אז אני לא רוצה אתכם פה. אבל אז הקדוש ברוך הוא מתאר כך, שימו לב. זית רענן יפה פרי תואר, קרא אדוני שמך. לכל עמולה גדולה הצית אש עליה וראו דליותיו. כלומר, בהתחלה הייתם עץ יפה, פרי תואר, זה היה השם שהשם קרא עליך. עכשיו שימו לב שבעדות של ירמיהו, ירמיהו מזכיר את הנבואה הזאת בעוד שני פסוקים, בפסוק י"ט. שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר כך, ואני כחבס אלוף יובל לטבוח. נכון? זה ביטוי ידוע. ולא ידעתי, כי עליי חשבו מחשבות. עכשיו הוא מצטט אותם. שימו לב למה שהם אומרים. נשחית עץ בלחמו, ונחרטנו מארץ חיים, ושמו לא ייזכר עוד. אתם שומעים? יש את העץ, יש את השם. כלומר, כאן בעצם ירמיהו מזדהה יותר עם השם. השם אמר על העם, הם היו עץ טוב. שאני קראתי את השם שלהם. וכאן העם אומר על ירמיהו, אתה העץ הטוב הזה, אנחנו הולכים להחריט אותך. בעצם יש כאן מעין חוויה שירמיהו חווה, שנותן לו יכולת להזדהות עם השם. אני מקווה שזה לא היה יותר מדי מסובך. אבל בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שפה הקדוש ברוך הוא בעצם משכנע את ירמיהו שבאותה מידה שחייב בסכנה, וזה מראה את רשעתו של העם, אז גם השם רוצה להניש את העם. כלומר, הוא בעצם משכנע את ירמיהו שהעם ראוי לעונש. ובדבר הזה אנחנו רואים שירמיהו גם מזדהה עם השם. כלומר, כל הזמן אני חושבת אנחנו מרגישים גם את המורכבות הזאת בתוך הדברים של ירמיהו, כשאולי זה בא לידי ביטוי באופן הכי פשוט. כלומר, הנבואות של ירמיהו זה לא תמיד פשוט, אבל בסוף פרק ח' אני רוצה שתסתכלו כאן שירמיהו אומר שני דברים בזה אחר זה. אחד זה בפרק ח' פסוק כ"ג, שימו לב מה הוא אומר כאן, מי ייתן ראשי מים ואיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי. זה מאוד מזכיר את איכה פרק ב', נכון? אבל אז הוא אומר, ממש כמעט באותה נשימה, מי יתנני במדבר מלא מאורחים, ועזבה את עמי, ואלחם איתם, כי כולם מנעפים עצרת בוגדים. כאן הוא השם. יש כאן משחק בין ירמיהו מזדהה עם העם, ירמיהו מזדהה עם השם. וזה אחד, אני חושבת, הדברים הדי מבלבלים בירמיהו, וגם בעדויות שלו. כלומר, בעדויות שלו, גם ביוד א' וגם בתת ו' וגם ביוד ז' וביוד ח', ואפילו בכף, אנחנו מרגישים שהוא גם, הוא גם רוצה להניש את העם, והוא גם מאוד כועס על השם. שהשם שם אותו במצב שהוא חייב להיות האויב של העם. כלומר, זה בעצם מה שיש לנו בפרק כף, באופן מאוד מאוד חזק. אני לא רציתי את הנבואה. הוא גם אומר את זה בפרק ט"ו, ואני לא רציתי את הנבואה. ולא רק, מה שאני רוצה לטעון כאן זה, הוא לא, לא רק שהוא מסתייג מהנבואה, מכיוון שהנבואה היא גורמת לאנשים להתנכל בחייו. כלומר, לא רק מכיוון שזה מסכן אותו. הוא לא רוצה את הנבואה, כי הנבואה הופך אותו לאיש מדון, לאיש שהוא מלא זעם, כי זעם מלאיתני. הוא הופך את הנביא לאדם שחי באופן בודד. וזה כמובן הסיפור של פרק ט"ז. כשהשם אומר לירמיהו לא להתחתן ולא לשתף את העם, לא באבלם ולא בשמחתם. הוא חייב לחיות לבד ובודד מחוץ לעמו, והדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה לו. אז וזה אני חושבת בא לידי ביטוי גם בפרקים הללו, שבעצם יש לנו כאן הסתייגות של ירמיהו מהנבואה משתי סיבות הפוכות בעצם. אחד, הוא לא רוצה לנבא, הוא קשה לו לנבא מכיוון שהעם הוא כל כך רשע, וקשה לו לנבא מכיוון שהעם אוהב אותם, אוהב אותו. זה בעצם ירמיהו. אני חושבת שהדבר הזה הוא בא לידי ביטוי בכל כך הרבה פרקים, וגם בכל כך הרבה דרכים שונות, בזה שירמיהו מזדהה עם העם, הוא מזדהה עם השם. העדויות שלו גם מראות עד כמה שהכאב בא משני כיוונים שונים, והבדידות שלו מול העם היא בדידות שנגרמת על ידי אדם שבאמת הוא חי כל הזמן את האובדן של התמיכה החברתית. הדבר הזה הוא בא לידי ביטוי גם במדרשים שונים. יש הרבה מדרשים מאוד יפים, כפי שאמרתי קודם, שמתארים את המצב הרגשי הקשה של ירמיהו. בין היתר יש את המדרש, אני חושב שזה אחד המדרשים החזקים ביותר שאי פעם קראתי, אז תסתכלו כאן במספר 4. הוא היה אחד משניים שעירו וכללו את יומן שנולדו בהם, איוב וירמיהו. איוב אמר, איוב עד יום איוול את בו. ירמיהו אמר, ארו היום אשר יולדתי בו. אמר ירמיהו, אומר לכם למה אני דומה. לכהן גדול שעלה גורלו להשקות מים המרים. עכשיו הוא כהן. כל הזמן במדרשים עולה העובדה שהוא כהן שאינו מתפקד ככהן. כל הזמן הוא מנבא נגד הכהנים, נכון? גם בפרק ח' ראינו את זה, אבל תראו את זה גם בפרק ו', כשהוא דן למוות על ידי הכהנים. אז הוא לא מתפקד כנראה ככהן, וקרבו את האישה אצלו, ופרה ראשה, נטל הכוס להשקותה, נסתכל בה שהיא אמו. התחיל צווח ואומר, אוי לי אמי, שהייתי משתדל מכבדך, והריני מבזך. כך היה ירמיהו אומר, אוי לי עלייך אמי ציון, שהייתי סבור שאני מתנבא דברים טובים וניחומים, והריני מתנבא עלייך דברי פורענות. אני חושבת שהמדרש הזה די מביע את האהבה שלירמיהו יש כלפי העם, אהבה כמו אהבת האמא, זה ככה הוא מרגיש כלפי ציון, כלפי העם, כלפי ירושלים, ולכן הוא במצב מאוד קשה. וזה בעצם מה שאני חושבת שהמדרש, או בכלל, שאני רציתי להגיד על ירמיהו הזמן הקצר שהיה לנו, שחלק מה, אני חושבת, הכאב והמורכבות של ירמיהו נובע מזה שהוא באמת עומד בין שני גורמים שונים. הוא מצד אחד הוא מזדהה מאוד עם השם, מצד שני הוא מזדהה מאוד עם עם ישראל. זאת אומרת שמצד אחד הוא באמת חושב שעם ישראל מגיע לו עונש, ומצד שני הוא באמת חושב שצריך לרחם על עם ישראל. זה בעצם בין פטיש לבין סידן, זה המקום שבו ירמיהו נמצא. הדבר הזה הוא הגורם שמאפיין את ירמיהו, גם את הספר, גם את העדויות האישיות שלו, וגם את הקריסה הסופית שלו. הקריסה הסופית שלו, כפי שאני תיארתי, גם מול העם וגם מול השם. פונה אל השם ואומר, אני לא רוצה, והוא פונה אל העם ואומר, פשוט תעניש אותם כבר. והדבר הזה הוא נראה כדבר מאוד שלילי. אמנם, אני רוצה להביא לתשומת לבכם, בשביל לסכם, את המדרש, הוא מדרש מאוד מאוד חשוב, מדרש מאוד, מאוד מרכזי, אני כל הזמן מוצאת את עצמי, מצטטת את המדרש הזה בהקשרים שונים, זה מדרש די קדום, מדרש הלכה, המדרש האחרון פה, במחילתה, לא, המדרש כאן במספר 5, מחילתה דרבי ישמעאל, כשהמדרש אומר שיש לנו שלושה בנים, אחד שטבע את כבוד האב ואת כבוד הבן, אחד שטבע את כבוד האב ולא את כבוד הבן, ואחד שטבע את כבוד הבן ולא את כבוד האב. יש לנו כאן שלושה סוגים של נביאים. נביא אחד שרק רוצה להיות הנציג של האב, כלומר של השם. מי זה? מי זה? זה אליהו. שאין לו שום רצון להציג את העם. הוא, ויוותר אנוכי לבדי, נביא להשם. את מזבחותיך הרסו, ואת בריתך לא שמרו. זאת הגישה שלו מול העם. הוא רוצה לחיות לבד על הרים, ולהתבודד עם הקדוש ברוך הוא. זה אליהו, הוא תובע את כבוד האב, אבל לא את כבוד הבן. מי תובע את כבוד הבן ולא את כבוד האב? זה יונה. לא שאני אומרת, זה מה שהמדרש ימשיך ויגיד. זה יונה. יונה בורח. מהנבואה, כי הוא אכפת לו כל כך מהעם. אז אלו שני נביאים שבעצם מוצגים כאן כנביאים שנכשלו. במידה מסוימת נכשלו, כי לא הצליחו לחבר בין שני היעדים שלהם, בין שתי המטרות שלהם. עכשיו, מי זה הנביא שתובע את כבוד האב וגם את כבוד הבן? אני אגיד לכם שיש תשובה אחת נכונה והשנייה היא יותר נכונה. מה התשובה הנכונה? תשובה גם נכונה, האמת היא. אני חושבת שאלישה זה מעין תיקון לאליהו, ובמידה הזאת הוא כן מאוד מנסה להיות תובע של שניהם. אבל מי באמת השיא של הנביא שתובע את כבוד האב ואת כבוד הבן? זה משה, זאת התשובה הנכונה. אמנם זאת לא התשובה של המדרש, התשובה של המדרש זה ירמיהו. ירמיהו תובע את כבוד האב ואת כבוד הבן, ולכן הוא נביא מושלם. לכן הוא נביא מושלם. כלומר, עם כל הכאב שלו, ועם כל הצער, ועם כל העדויות האישיות הקשות שאני מתארת עכשיו, הוא עדיין המדד של הנביא המושלם עם כל הכאב, מכיוון שהאיזון הזה הוא האיזון הקריטי והנכון בשביל כל נביא. אגב, התשובה משה היא תשובה נכונה גם בזה שמשה הוא באמת האדם הזה, אבל גם בזה שכל הזמן יש לנו השוואות בין ירמיהו לבין משה. ובמיוחד בעניין הזה אני חושבת שזה מאוד נכון להגיד שמשה הוא אבי אבות, הנביא, טוב זה גם כולם אומרים את זה, הרמב״ם אומר את זה במיוחד, הוא הנביא האידיאלי, ומי בעצם יורש את הסוג הזה הנכון האידיאלי של נבואה, זה ירמיהו שתובע את כבוד האב וגם את כבוד הבן, ולכן הקונפליקט של ירמיהו, המורכבות ואפילו הבלבול של ירמיהו, זה נובע מנבואה טובה, יעילה, אולי לא יעילה שמובילה אותנו לסוף טוב, אבל יעילה מבחינת המשרה של נבואה שיש בידיו, וזה הופך אותו להיות במדרש הדגם של הנביא האידיאלי. אז אם כן, אז אני רוצה רק לסיים עם המדרש האחרון, שזה מדרש, המשך של המדרש שקראתי במספר 4, כאן המדרש הזה, שוב, אני חושבת, מתאר את הקונפליקט של ירמיהו, את זה שירמיהו כל הזמן עומד בין העם לבין השם בשאלת נאמנותיו, והדברים האלו כמובן באיזה, במידה מסוימת סותרים זה את זה. ירמיהו הנביא יצא מהנתות לבוא לירושלים. נטל עיניו וראה אשן בית המקדש עולה. אמר בליבו, שמה חזרו ישראל בתשובה להקריב קורבנות שהרי אשן הקטור כל. נכון שזה די עצוב. כלומר, הוא רואה את האשן של החורבן, והוא מקווה שסוף סוף עם ישראל חזרו בתשובה והביאו קורבנות. בא ועמד לו על החומה וראה בית המקדש עשוי לו גדרות, גדרות של אבנים וחומת ירושלים מסוגרת. התחיל צבח ואומר, ביטטני השם ואפת, חזקתני ותוכל. הלך לו לדרכו, התחיל צבח ואומר, באיזו דרך הלכו להם חוטאים, באיזו דרך הלכו העבודים, אלא אני אלך ועובד עמהם. היה הולך ורואה את השביל מלא דם והארץ מרובצת בדם ההרוגים מכאן ומכאן, קבע פניו לארץ וראה פרסות רגלים, רגליים, יונקים ועוללים שהיה מהלכים בשבי. היה גוחן לארץ ומנשקן, כשהגיע לגלות גיפפן ונשקן, היה בוכה לנגדם והם לנגדו, ענה ואמר להם, אחי ועמי, כל כך עירה לכם על שלא הייתם שומעים לדברי נבואתי. יש כאן, אני חושבת, הבאה באמת, זה גם בהמשך, הבאה באמת של צער וכעס, של אני גם מזדהה איתכם ואני גם מזדהה עם השם. זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מדרשים. המדרשים האלו ערים לדברים שניסיתי להראות לכם גם בתוך הפרקים, ואני חושבת שהדבר הזה אולי גם מהווה איזשהו הסבר גם למורכבות מסוימת שנמצאת בנבואת ירמיהו בצורה אחרת מאשר בנביאים אחרים. טוב, אני אקח שאלות, כן.
הרבה מדברים על המתח הזה שאלת, על המקום שירמיהו קרוע בו. ומעניין אותי לשאול, הוא מרגיש בצורה, למה כמעט לא רואים אמירות כאלה כלפי העם? זאת אומרת, המירות שלנו כלפי העם, גם יש אסתטיק וגם יש שאלות, ברובן מאוד מאוד קשות, וגם אם הן לא קשות, הן מאוד כנבואה. זאת אומרת, יש על זה כמה הבזקים של נבואות נחמה. אם הוא באמת מרגיש קרוב ואוהב, וכך באמת נראה מהדברים השניים שלו,
אני לא בטוחה שאני מסכימה שהוא לא אומר את זה. יכול להיות שמה שאתה, מה שאתה רואה כאן זה מעין איזון בנבואות הפורענות מול ההבעות של בכי וכאב. אבל ההבעות של בכי וכאב משולבות לאורך נבואתו. הוא כל הזמן מדבר על ליבי דווי, אבכה עבור עמי, אבכה את חללי בת עמי, על שבר בת עמי. יש... שמה? זאת השאלה? למה הוא לא אומר להם? טוב, שוב, אני חושבת שזה מביא אותנו למה שנאמר בעצם בפרק כ"ח. בירמיהו, שזה הסיפור של חנניה בן עזור, ששמה כשחנניה בן עזור מנבא נבואות של, שמעודדות, ירמיהו אומר, אמן, כן יהי רצון. אבל אם אתה מנבא נבואה של נחמה, עליך ההוכחה שזה נכון. כלומר, מה שאני מנסה להגיד זה שהתפקיד של הנביא זה לא לעודד, זה לא לנחם. כרגע, כלומר, אחרי החורבן כן. אבל התפקיד של הנביא, במיוחד הנביא ירמיהו, שמתקרב לקראת החורבן, זה נבואה של פורענות. זה שבכלל יש את הבכי, זה דבר, אני חושבת, מדהים.
אבל גם כותרת שאתה, שהיה לאמירות אוטוביוגרפיות, זאת אומרת, צריך להבדיל, אם הוא מתחיל בזה, הוא מדבר על עצמו גם כאדם.
כן.
ולא רק כנביא השם.
כן.
השאלה שלי לא על התכנים של הנבואה.
כן.
אלא אפילו על האמפתיה הבסיסית, מה שדיברת על הבכי למשל. היכולות שהאמירות אמפתיות כלפי העם, או יצירת קשר וקרבה כלפי העם, היו מקלות עליו גם ב...
נכון. זה פחות אנחנו רואים. יש לי שני דברים שונים להגיד על זה, למרות שאני לא יודעת אם היא תשובה מספקת. אחד, זה שלפעמים הוא כן מביע, אני לא רציתי. למשל, בפרק י"ז, הוא אומר בפסוק ט"ז, ואני לא עצתי מרואה אחריך. כלומר, אני לא מיהרתי להיות הרואה. וגם, מה הוא אומר? ויום אנוש לא התאבתי. אני לא רציתי שיהיה להם צרה. אז זאת באמת אמירה, אני חושבת, די מפורשת. עכשיו הוא גם אומר את זה בפרק כף, והוא גם אומר את זה בפרק... זה אחד מהעדויות האישיות שלו, הוא לא אומר את זה לאף אחד. אנחנו לא יודעים איך הוא אמר את הדברים האלו. כלומר, האם הוא אומר לעם את מה שקראתי קודם בסוף פרק ח' מי ייתן ראשי מים ואיני מקור דימה? האם הוא אומר את זה להם? בפרק י' ג' פסוק י' ז' כשהוא אומר ודמו תדמה ותרד איני דמעה, נכון? האם הוא אומר את זה לעם? אני לא יודעת, סביר להניח שכן. כלומר, זה נכון שזה לא התפקיד העיקרי שלו, ולכן זה תופס כאן מקום פחות מרכזי. אמנם זה חלק מהנבואה, והבכי הזה משולב לאורך הספר. אגב, אני אגיד עוד דבר, וזה שכל הזמן, אתם בטח אתם זוכרים את זה, כל הזמן הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, אל תתבלל בעד העם הזה, כי אינני שומע. הוא אומר את זה בפרק ז', הוא אומר את זה בפרק י' א', הוא אומר את זה בפרק י' ד'. סביר להניח שירמיהו עדיין ממשיך להתבלל עבורם. למה השם אומר לו את זה כל הזמן? אז גם יש שם עדות שירמיהו מתפקד גם עבור העם. נכון שהוא מציג את דברי השם, גם זה יכול להיות לטובת העם. במיוחד אם הוא מציג את דברי הפורענות יחד עם הזדהות, עם בכי, עם גם אני מקבל על עצמי את העונש. אני אפילו רואה את כל הסיפור הזה של בדידותו של ירמיהו, שהוא לא מתחתן, שהוא לא הולך למשתה, גם זה אמור קצת להכין את העם לקראת השלב של עונש. כלומר, זה לא רק שהוא אומר דברים קשים מולם, זה שהוא גם מכניס את עצמו לתוך המצב, בדד ישבתי כל היום, כשהוא מדברת על, על, על אוי לימי וכולי. אני חושב שיש כאן גם הזדהות עם העם. עוד שאלה? כן.
יכול גם אליהו לשאול את משה.
יפה. אליהו יש הרבה מאוד דברים ששווים למשה. בעיקר בין אדם למקום. כשיש לנו 40 יום שהוא הלך ללא לחם וללא לילה, יש מדרש מאוד ארוך שמשווה בין אליהו לבין משה. האבר בנאל מתקומם נגד האפשרות להשוות בין משה לבין אליהו, בדיוק מהטעם שאני הבאתי. אגב, אבר בנאל מאוד לא אוהב את אליהו. ירמיהו הוא חושב שהוא קצת, טוב, לא משנה. אבל הוא לא אוהב את אליהו. אני חושבת שאליהו ומשה הם די דומים ביחס להשם, לא ביחס לה. טוב, שבת שלום.